ra 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 ri ra 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 ta ra 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 ri ra ra ri ra ra ra. כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם מירי גלעד. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים. שלום מירי.
שלום.
מה שלומך בימים האלה?
בימים האלה.
גם מתחיל חורף וגם קורונה סביב לנו. ולמה אני אומרת את זה? כי בעצם אנחנו התחלנו את השיחות האלה אי שם בפברואר, תחילת מרץ, מה שאומר שיש איזו קורלציה בין הניסיון, לפחות שלי, לשמור על קשר, לדבר, לעדכן ולהתעדכן במה שקורה עם סופרים שעוברים מהארץ, מהעולם, ויש לנו גם ערוץ מיוחד בנושא הבלקן, לבינינו, כלומר יש פה איזה פעולה של לשמור על קשר, ליצור קשר בתקופה שאנחנו לא נמצאים במגע, ולא בטח לא במגע קבוצתי. אז הנושא הזה בוודאי יעלה, אבל בואי נתחיל מההתחלה.
כן.
מירי, את נולדת כחברת קיבוץ, נכון?
נולדתי כילדה בקיבוץ. כילדה בקיבוץ.
כילדה בקיבוץ.
ההורים שלי היו בין מייסדי קיבוץ נרעם. הם עזבו לתקופה קצרה שבה נולדתי, והייתי 4 שנים ראשונות של חיי בנתניה, וחזרתי... הוריי חזרו ואני חזרתי בגיל 4 לקיבוץ, שזו הייתה הטראומה הראשונה של חיי, שהייתי צריכה להיפרד מבית ההורים ולהיות בבית הילדים, מאוד חרות בי. וכן, וגדלתי בקיבוץ נירם, בעוטף עזה, על הגבול. הגבול הולחם לנפש, אני קוראת לזה. והנוף, הנוף כשלעצמו מאוד השפיע עליי עד היום. גם כשחייתי בארץ שטופת מים ונופים מדהימים בשוויץ, בעצם כל הזמן הרגשתי שהנפש שלי זה הנפש של נוף נרעם, ואז הבנתי את כוחו, את כוחו של המשפט של תבנית נוף הולדתו. מה שאני מאוד השפיע עליי זה חיי החיים שלי בקיבוץ, שרק היום אני בעצם מנסה לפענח אותם. אני מנסה לעשות היום מסע שהוא סוג של דיבוב, אני מנסה לדובב את השתיקות, להחיות את השתיקות שחייתי בתוכן. אני פתאום הבנתי שהחיים שלי היו חיים של שתיקה. ההורים שלנו היו מדור שעבר טראומות ולא דיבר עליהם, ואנחנו חיינו עם השתיקות שלנו, ולא היה באמת דיאלוג עם ההורים. אני מדברת באופן כללי, כמובן שהיו וריאציות שונות וכולי, ואני גדלתי בבית מאוד מאוד חם ואוהב ומגן ומפרגן, ובאמת ממש כמו איזה שמיכה רכה כל הזמן, ובכל זאת, אני לא זוכרת שיחות, אנחנו גם גדלנו בבית ילדים, אז הזמן עם ההורים היה קצוב וקצר, והשתיקות האלה לאורך השנים הלכו ונעשו לי כבדות, במיוחד, כמה שזה מוזר ואולי אפילו אנושי מאוד, ואפילו נפוץ, אז כשההורים עוזבים אותנו, אז אנחנו מבינים עד כמה שתקנו, ולא מספיק שוחחנו, ולא מספיק הקשבנו, ולא מספיק שאלנו, ולא ידענו, ופתאום אני מתחילה לחקור את הוריי כשהם כבר אינם, ואומנם נסעתי למקום הולדתם במולדובה, זה נקרא בזמנו בסרביה, ארץ מאוד... מאוד שכוחת אל כזאת, ובכל זאת זה ריגש אותי בצורה שאי אפשר, לא תיארתי לעצמי שאני יכולה להתרגש כל כך במקום, רק בגלל שההורים שלי שמה גדלו, והרגשתי פתאום קשר לאיזשהו מקום שהוא כאילו בכל זה, אבל הוא כאילו ערס הולדתי, ופתאום אתה מבין שאתה קשור לעוד דברים שאתה לא ידעת עליהם בכלל. והתחלתי לקרוא בספרים ולשאול אנשים, וקצת ללמוד יותר על החיים של ההורים שלנו, כי מה שמציק לי במיוחד זה לא רק עצם השתיקה עם ההורים האהובים שלי, אלא שהיה להם עולם מלא שהם לא העבירו לנו דבר וחצי דבר. הם חיו בעיירות, ספוגות ביהדות, בחסידות, לא מבחינה אורתודוקסית, לא היה שמה חיים עם אווירה של חיים של הולכים לבית כנסת כל הזמן ולומדים כל הזמן בחדר וכולי. זה לא הייתה, בעיירות של הוריי, לא הייתה אווירה של אורתודוקסיה, אבל אני, לפי הספרים שאני קוראת וקצת עדויות שאני קוראת, הם היו ספוגים בעולם של חסידות, והיה רב לקהילה, והם הכירו מקורות יהודים, ואנחנו לא ידענו על זה שום דבר, שום דבר. רק אחרי שאבא שלי עזב אותי והלכתי לדבר עם בן עיירה, הוא אמר לי, בטח שאבא שלך הלך לבית כנסת. ואבא שלי מעולם לא הזכיר דבר כזה, מעולם לא ציטט משהו מהמקורות, הוואקום הזה שנוצר, שהוא הפך להיות משהו של חסר, שהרגשתי אותו חסך, שביום מן הימים פתאום הבנתי שהוא מאוד מאוד חסר בזהות שלי. ולכן התחלתי ללמוד, אני כבר 8 שנים בעצם, לומדת בבינה ובאופן פרטי ובעצמי וכולי, על מקורות התרבות היהודית. ואני מרגישה פתאום איזה עולם גדול, אני תמיד הייתה לי אינטואיציה שיש שם משהו שעמוק וחשוב, שלא הייתה לנו בו נגיעה, אפילו לא נגיעה, לא למדנו בבית הספר, חוץ מתנך כלום, לא מדרשים, לא פרקי אבות, בטח לא גמרא ולא שום דבר אחר, כלום, ממש כלום. ואני רואה בזה שתיקה מאוד גדולה, חסך מאוד גדול.
מירי, שימי לב, אני שאלתי אותך על הקיבוץ, ואת הבאת אותנו למולדובה ול...
כי ערס הקיבוץ.
ולדות ולמקומות אחרים, זה מדהים. כלומר, את כנראה נמצאת באיזה מסע של כתיבה, שהוא מקדים את ה... כאילו בדיבור שלך, הוא מקדים את הסדר של הדברים, את רצה לשם, זה נכון?
כן, זה מאוד קשור. אני... בוא נאמר כך, הכתיבה שלי היום, המסע שאני עושה, שהוא מסע, אני לא יודעת, הוא נוצר בעיקר משני דברים, אולי 3. דבר אחד, הגעתי לגיל של תחושה של לשוב הביתה, שיבה הביתה. זה מין גיל כזה שאני לא יודעת, לא יכולה לשים את האצבע בדיוק מתי ואיך זה קרה, אבל סוג של מסע הביתה כדי לא לעלות זיכרונות גרדה ולא להתחשבן עם החברה שבעצם עזבתי אותה בטריקת דלת, אלא באמת לנסות לפענח את הגרעין שעיצב אותי, כי איך אמר סמך יזהר, מורי ורבי, איכן הוא המקום הראשון, 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 שהוא מתחיל במקדמות, זה משפט...
במקדמות, כן.
כן, זה משפט שמאוד מוביל אותי. אז זה הדבר הראשון, כאילו המסע האנושי השיבה הביתה. הדבר השני, שפתאום, זהו, נפרדתי כי הוריי עזבו אותי, זאת אומרת, הם הלכו לעולם של כולו טוב, ואני כבר לא בקיבוץ. ודבר נוסף, אירוע מאוד מרכזי בחיי, בקיבוץ, שהיה אירוע שבשלו עזבנו את הקיבוץ, בתחושה מאוד 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 קשה. ואני שנים סיפרתי לעצמי את הסיפור הזה שלי עם הקיבוץ, שמצד אחד הוא באמת עיצב אותי, ומצד שני, אני בעצם, הוא גדע את שורשיי, נגדעו שורשיי, וזה היה בשבילי תקופה מאוד מאוד קשה ומאוד ארוכה, ואחרי השנים רבות, הסתכלתי ואמרתי לעצמי שאני חייבת להרחיב את המבט, ואני רוצה לראות פרספקטיבה אחרת, ולנסות להבין מה היה שם מבחינתי ומבחינת הקיבוץ. אני לא אפרט את האירוע, אבל אני רוצה גם להסביר למה זה כל כך מתקשר ליהדות, כי אני מה שאני מוצאת, שהיו שם, אני מוצאת ששני דברים מרכזיים הביאו לאירוע הזה, שהוא תולדה של כל המהלך של התנועה הקיבוצית, ושל הקיבוץ שלי בעיקר. אז נמשיך.
אוקיי, נקודה מאוד מעניינת להפסיק בה, ואני כן אשאל אותך אחר כך מה הביא לעזיבה מהקיבוץ, אבל איזה מוזיקה, מה בחרת לנו בתור הקטע המוזיקלי הראשון שאת רוצה להשמיע?
אני בחרתי שיר שהוא מאוד קשור לנירם, כי נירם הייתה בנגב, וזה שיר שאבא שלי שר לי כשיר ערש, ואבא שלי, הוא היה בן של עובדי אדמה, והוא זכה בזכות הגדולה לחרוש את התלם הראשון שבקיבוץ. זה היה אדמה, באמת, אדמה של לא זרועה, אדמה לא זרועה, עם סלעים, יבשה והכל, ואני חיה עם התמונה הזאת של אבא שלי שחורש את החריש הראשון, והוא שר לי את השיר הזה, השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים, מתפללת רגב רגב, הבו לנו מים. זה שיר של שלונסקי, אבל זה שיר שתמיד מרגש אותי, כי זה באמת היה הנוף שלי, וזה באמת היה אבא שלי, שהוא היה נשמה גדולה, ואני אוהבת אותו אהבה עצומה, מתגעגעת אליו מאוד. אז זה השיר שבחרתי. להיות עם אבא שלי.
תודה רבה, מתאים לנו מאוד.
השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים מתפללת רגב רגב הבו לנו מים 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 הבו מים כי צמנו מים כי צמנו מי יבינו מי יתננו מים
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם מירי גלעד. זהו שיתוף פעולה בין רנו ביליץ ואגודת הסופרים. מירי גלעד היא למעשה דוקטור לספרות, כתבה את הדוקטורט שלה על סמח חיזר ווירג'יניה וולף, ואת בוודאי תדברי על זה בהמשך. לא אמרתי את זה כבר בתחילה, מירי גלעד היא משוררת, שעד כה הוציאה חמישה ספרי שירה, ובימים אלה היא כותבת מסע שכבר התחלנו לגעת בה, אז הדברים ילוו אותנו במהלך השיחה. אפשר להרגיש בדיבור איתך שיש מיתוס, יש לך איזו מיתולוגיה פרטית שאת מניחה לרגלנו, וזה הקיבוץ, וזה אבא שחורש את התלם הראשון, וזה השתיקות הגדולות שהיו בבית, שדרך אגב הן משותפות כנראה מאוד לכל בני הדור השני, אפשר לומר כך, ילידי הארץ, שבנים להורים שאינם ילידי הארץ, אלא שעשו את העקירה, המעבר, העלייה לארץ, והשאירו מאחוריהם לא מעט דיבורים, זיכרונות, כאבים, וזה חלק מאיתנו, חלק מהפרופיל החברתי וגם האישי של רבים מאיתנו. ובאמת, את, כאילו, יש לך איזה אבני דרך שהן המיתוס הפרטי שלך, או המשפחתי יכול להיות, ואת משתפת אותנו, וזה מרגש מאוד. ועכשיו אני אשאל אותך, מה הפריד בינך לבין הקיבוץ? מדוע עזבת את מה שההורים שלך יסדו?
אני אגיד את זה מאוד, מאוד בקיצור. אני סיימתי את האוניברסיטה, למדתי ספרות אנגלית, שזה גם עד היום אני מתפלה למה עשיתי את זה, זה היה כאילו מסע לתרמילאות, אז לא הייתה תרמילאות, ואצלנו באותה תקופה לא ממש למדו אנגלית בבית ספר, מאוד משך אותי, ורק היום אני מבינה שהיה בשבילי כמו לנסוע לארצות רחוקות, לגעת באיזה תרבות אחרת, כי החיים שלנו היו בעצם מאוד סגורים. אנחנו חייתי, אני קוראת לזה היום, אנחנו חיינו באיזשהו מעגל. מעגל שהרגשנו שאנחנו במקום הכי נכון והכי טוב, והכל בסדר, והחיים מתנהלים כל כך טוב וכל כך נכון. ובסופו של דבר היינו, חיינו חיים מאוד סגורים. והאידיאולוגיה אצלנו היא לא הייתה כמו בשומר הצעיר, היא לא הייתה, גם עליה לא דיברו בכלל, זה גם הייתה שתיקת האידיאולוגיה. היינו רק צריכים לחיות כפי שההורים חיו, זאת אומרת לא, וזה החניק בנו המון חלומות, וזה החניק בנו המון מחשבות על אפשרויות אחרות, על מקומות אחרים, על גוויים אחרים של החיים. לא שמעתי אף פעם שפה של געגועים, של כמיות, של פריצות דרך, של להפך, מי שניסה לפרוץ את הדרך אז נאלץ לעזוב את הקיבוץ. ואני היום רואה בלימודים האלה היה בשבילי מסע מרתק ומאתגר, ובפעם הראשונה אני בעצם הרגשתי שאני מי שאני, כאילו אני זה מירי, אני לא חלק ממעגל, יש לי עולם משלי. ואז חזרתי לקיבוץ, ומה שנכון היה לי באותה עת זה להיות מורה, כי שוב, בניגוד למיתוס, האישה מי שקורא את הספרים של עמוס עוז, רואה שבארצות התן, שהמקום של האישה היה מאוד מאוד מסורתי. זאת אומרת, לא היה מטבח פרטי, אבל המקומות שהיו מאוד, מאוד מסוימים, להיות מטפלת תינוקות, להיות, לעבוד במטבח, לעבוד בחדר אוכל, לעבוד במכבסה, לעבוד במחסן, כל ה... כן. אז אני רציתי, זאת אומרת, קראו לי מבית ספר אזורי להיות מורה, והאספה הייתה צריכה לאשר את זה, והאספה לא אישרה את זה. והאופן שבו היא לא אישרה את זה, היה בשבילי קריטה מהמקום. זה היה מאוד, מאוד קשה לנו, ואני באותו ערב הבנתי שממש בגרזן קרטו אותנו, נשארתי עוד קצת בקיבוץ, כי אהוד, האיש שלי, יצא ללימודים, וזה היה, הייתי צריכה לעבור עוד איזשהו תהליך, אבל כבר לא, הייתי כבר גולה במקום הזה, הייתי כבר כמו שירת הבן העובד שהוא חוזר, וציוני הדרך ממש כבר מתנקרים לו. לא הרגשתי כבר בבית, הבנתי שאני לא יכולה להמשיך לחיות במקום הזה, כי גם הייתה שתיקת חברים, אם אני מדברת על שתיקות, שתיקת חברים שלנו, שתיקת חברים של ההורים שלנו, המייסדים, וזהו, אז הבנתי שזה רק עניין של זמן, זו הייתה תקופה גם מאוד קשה להורים שלנו, ואחרי שנה אנחנו עזבנו את הקיבוץ, ובאמת אני מרגישה שזה היה בשבילי איזשהו כורח שהיום אני מברכת עליו. הייתי כנראה צריכה משהו מבחוץ כדי להוציא אותי לחירות, להוציא אותי לצמיחה שלי מחוץ למעגל, לגלות את עצמי, לבנות את עצמי, להתמודד עם, כאילו נפלתי לבור והייתי צריכה בכוחותיי, ולמזלי אהוד אישי היה איתי מאוד, וביחד יצאנו, וממש הרגשתי, אני עוד זוכרת את החוויה של המסעית, שלוקחת את הדברים, ואני יוצאת במסעית, ואני הרגשתי באופן פיזי, את תחושת החירות, שלא דמיינתי שאני ארגיש דבר כזה, ממש, ממש, מין השתחררות מאיזה מלטעות, מאיזה, אם אני לוקחת את המשפט של עמוס עוז, זה סיפור אהבה וחושך, אז כאילו יצאתי מהחושך, אבל איפשהו בפנים נשארה לי אהבה. ולכן לקח לי הרבה הרבה שנים כדי לחזור היום למקום הזה כאל ערס חיי. זאת אומרת, היום אני כל הזמן בדמיוני נוסעת לשם, למרות שאני כבר ממש לא שם, אבל זה היה, איך יגנון אמר, אני 40 שנה לא בבוצ'אץ' ואני כותב רק על בוצ'אץ', אז אני ככה, על נירם אני כותבת ולא על מקום אחר כמעט שחייתי בו. וזה היה שיעור מאוד גדול בחיים ומאוד הכרחי בשבילי, כי זה היה באמת ההיוולדות שלי, מהמקום הזה, מעצמי, שהייתי זקוקה כנראה לאיזושהי דחיפה חיצונית, אז זה היה בעצם היציאה מהמקום הזה.
לאן יצאתם?
התחלנו לנדוד, היינו עם שני ילדים אז. לא הייתי איזה אישה ככה, נערה צעירה שיוצאת לעולם, זה היה, היינו כבר משפחה. ויצאנו בהתחלה לקיבוץ צורים, שם הייתי מורה, ואהוד חזר לצבא קבע, ואחר כך עברנו לעוד קיבוץ, בגלל מקום העבודה של אהוד, ואחר כך עברנו לעיר קצת, ואחר כך עברנו לחיות בשוויץ, מטעם העבודה של אהוד, וחזרנו, זאת אומרת, התגלגלנו בעיר, בכפר, בארץ ובחול, בגלגולים רבים, שמכל דבר, אמרתי לילדים שלי, אנחנו עוברים כמו דבורים מפרח לפרח, ומחפשים את הדבש, אבל זה בהחלט היה מסע נדודים, מאוד משמעותי, עד שבסופו של דבר התיישבנו באורנית, בנינו את ביתנו, את חלקת האלוהים שלנו, ושם אנחנו נמצאים. זה המסע הפיזי.
כן, טוב, זה מסע פיזי, אבל זה מהלך, זה לא רק מסע, זה מהלך, זה לא רק הליכה ממקום למקום, זה גם השתנות, אני מניחה.
כן, הרבה מאוד, הרבה לימוד על החיים, על חיים אחרים, על פרספקטיבות אחרות. אפילו העניין הזה שהיינו בשלושה קיבוצים, ופתאום הבנו שכל קיבוץ הוא עולם אחר, יש לו גרעין אחר. למשל, בקיבוץ צורים, שהיה בשבילי מרפא ממש, זה קיבוץ עם הרבה מאוד אנשים יצירתיים, אמריקאים.
אני אזכיר איך נמצא קיבוץ צורים?
קיבוץ צורים נמצא על יד אופקים בדרום, ממש בדרום, ככה ממש במדבר, שהיה לזה באמת מין אווירה של מדבר, שאווירה של מדבר עד היום מאוד אהובה עליי וגם על ילדיי, זה אווירה של הריק שהוא מלא, ובאמת זה היה מקום של אנשים פתוחים יותר מהקיבוץ שחייתי בו, קשובים, מקבלים, מאור פנים, וכמו שאמרתי, הרבה אנשים יצירתיים, שאתה חי במקום שיש כל כך הרבה אנשים, גם משוררים, גם ציירים, גם פסלים, גם במאים, באמת מכל הסוגים, מוזיקאים, הכל. ברגע שאתה חי, שיש קבוצה שלמה של אנשים יצירתיים, אז אתה גם פתוח לאנשים יצירתיים אחרים. וזהו, ושם גם התחלתי יותר לכתוב, והיו לי שנים נפלאות שם, באמת כמה שנים נפלאות, אבל אחר כך אני הרגשתי שאני כבר גם אפילו הציעו לנו להתקבל, אבל אני הרגשתי שברגע שעוזבים קיבוץ, כבר לא יכולתי יותר להיכנס למערכת הזאת, למסגרת הזאת, אבל באמת נשאר לי משם, ואחר כך עברנו לקיבוץ אחר, גדול, שוב, אז כל קיבוץ יש לו גם את העולם משלו, זה לא הקיבוץ כקיבוץ, אלא מאוד מאוד שונה בהרכב האנושי, ובמנטליות, ובאנשים, זה היה מסע מאוד מעניין מבחינתי.
זאת אומרת שרוב, הרבה מאוד משנים מחיי, חיית קיבוצניקית, כך או אחרת.
הייתי קיבוצניקית, כן, את קיבוץ של נירם עזבתי בגיל 30, ואחר כך עוד הייתי 3 שנים באורים, ושנה בגבעת חיים. בקיצור, ספגתי הרבה. מעולמות של הקיבוץ, וזו הייתה התנסות מעניינת. והיום אני לומדת הרבה יותר על הקיבוץ ממה שידעתי כשחייתי שם. זאת אומרת, התחלתי ללמוד על הקיבוץ מימיו הראשונים, כדי להבין את התהליכים שהביאו את הקיבוץ, לאן שהם הביאו, על פי החוויה שלי כדור, על פי החוויה שעברתי שבגללה עזבתי את הקיבוץ. ואז הבנתי מהלכים שלמים שחלקם היו תלויי תקופה מאוד. ותלויי אידיאולוגיה, ותלויי אנשים, כמו שאמרתי, ממקומות שונים, וזה הכתיב את החיים שלי, ואני מגיעה להמון תובנות שלא הייתי מודעת להם. כשאתה נמצא בתוך החיים עצמם, בתוך החיים עצמם, בתוך הזרם של החיים, בתוך הנורמות, בתוך איך אמא שלי הייתה אומרת, כל הקיבוץ אומר, כולם אותו דבר, אז אתה חושב שזה הדבר, שזהו. אז יש כאלה שאלה כוחות פנימיים, התפתחו יותר מהר, וזה כוחות פנימיים שהם דחפו אותם יותר, אפילו בני כיתה שלי, שאחד רצה ללמוד ציור, ואחד שהוא אהוד אישי רצה ללמוד עולם טכנולוגי, אבל הקיבוץ לא אפשר להם, כי כולנו היינו צריכים לקבל את אותו חינוך. אז בסופו של דבר, זה היה מקום שמאוד עיצב אותי, אבל גם מאוד מאוד...
בדברים שלך אומר שמסגרת המעגל הזה, הקיבוצי, הוא בעצם... פונה אל הממוצע, הוא מעצב אנשים אל הממוצע, אל הבינוני. אם אתה חריג או רוצה לחרוג, זה לא מתאים למסגרת הזאת.
זה מה שקרה, כי אני עכשיו, אני גם הרבה, אני כמו שאני אומרת, אני קוראת הרבה, ואני גם מבינה איך הגיעו לעניין הזה. כי הקיבוץ היה צריך להיות, היה צריך את הכוחות המשותפים, כי בהתחלה זה היה כל כך קשה. ואני קוראת ביומנים, לאו דווקא של הקיבוץ שלי, כי אני לא מצאתי בקיבוץ שלי יומנים אישיים, אבל יומנים שאנשים מרגישים, אנשים שהגיעו צעירים מאוד, לפעמים יתומים כבר, ומנותקים מההורים שלהם, וחלקם אחר כך הבינו שבכלל הם איבדו את כל המשפחה. הייתה אומללות עצומה, והייתה בדידות עצומה, בדור של ההורים שלנו. אני באמת תוך כדי המסע הזה התמלאתי חמלה עצומה, כי אני גם לא הכרתי את האנשים שחייתי איתם. הכרתי אותם בתור מטפלת, בתור מדריכה, בתור מזכירה, בתור אחות, בתור מזכיר. זאת אומרת, יותר הכרנו אותם כאנשים שהם מסתובבים בינינו, ולא הכרנו את החיים שלהם, הם לא סיפרו שום דבר על החיים קשים יותר שהיו להם. ולא ידענו עליהם שום דבר, והחיים דרשו מהם להיות, לא דרשו מהם, אבל התנופה הגדולה של החיים שלהם הייתה התנופה שחייבים לבנות, לבנות חיים, לבנות חברה, ובעיקר לבנות את המקום. אז הקיבוץ הלך ונעשה מאוד מאוד קולקטיבי, ומאוד מאוד ארצי, כי עסקו רק בבנייה. וזה מאוד מובן, כשאני קוראת באמת את רוח התקופה, ומה שבאמת היה שם, אני מאוד מאוד מבינה את זה. זה גם מה שבנה לנו את הארץ הזאת בסופו של דבר. אבל אני מרגישה ש... וחושבת, אחרי זמן, היה אפשר...
חיי הפרט נפגעו.
חיי הפרט נפגעו מאוד, וזה פרק מאוד גדול בסיפור שלי, כי אני חושבת ש... שבאמת היחיד הלך ואיבד בכלל את תשומת הלב.
אז אני רוצה לספר לך שלאחרונה יצא סרט תיעודי שנקרא חלוצות, שבנוי על היומנים של נשים מעין חרוד.
כן, הספר של צפי, כן, אני קראתי אותו, משם דליתי הרבה מאוד עדויות.
אז שם העדויות של הנשים, כפי שקראתי אותן, הן מרשימות, הן מדהימות, כי הן כתבו באופן אינטיפי, הן לא ציפו שמישהו יקרא את זה, או שזה יצא אל החוצה בצורה כזאת. הן מעידות שם מאוד על השבר שלהן, כשהן גילו כמה הן בודדות, והן אינן, אין להן עם מי בעצם לדבר את מה שהן חשות. כי הייתה, היה ספק אם זה לגיטימי בכלל. כל האידיאולוגיה הגדולה שגם נגעה למעמד האישה ולשוויון, מסתכל שבמציאות היא לא התקיימה.
כן, אני קראתי את הספר הזה ואני ממש הרגשתי שהוא מבטא את מה שאני חשתי כלפי אמא שלי או כלפי נשים אחרות, אבל אני חושבת שהייתה פה עוד איזו שתיקה, שאני קראתי את היומנים האלה, הבנתי שהנשים, הרבה נשים גם השתיקו את עצמם, כי זה היה כל כך קשה, וביומנים האלה לפחות הנשים שכעת כתבו, ויש שם באמת יכולת ביטוי בלתי רגילה, והם נפתחו לפחות לעצמם, אבל הרבה אנשים ונשים השתיקו את עצמם, ולא, אני לפחות, פעם שאלתי את אמא שלי, ממש בשנים האחרונות לחייה, שאלתי אותה, אמא, איך את הרגשת כשחזרתם לקיבוץ, אני הייתי ילדה בת 4, הכנסתם אותי לבית הילדים, היה לי כל כך קשה, כל כך קשה היה לי כל הלילות האלה, אבא שלי הטוב, הנשמה הטובה, אמנם ישן איתי כמה חודשים בבית הילדים, אבל היה לי כל כך קשה. אמרתי לה, אמא, איך את הרגשת? אז היא אמרה לי, אני בבית בכיתי לעצמי, ושאלתי אותה, והייתה לך איזה חברה לשתף אותה במה שעובר עלייך? אז את יודעת, זה הייתה ממש התפרצות, כמו חץ שלוח, כאילו הזמן לא השתנה, והיא אמרה לי, מה פתאום? מה פתאום? זאת אומרת, הייתה להם גם שתיקה פנימית, גם ממה שעברה, וגם אובדנים עצומים, וגם אסור היה לדבר, להביע דעה אחרת. והם נסו בתוכם עומסים כל כך כבדים, שאני פתאום עלה בדעתי, שגם ביניהם הייתה הרבה מאוד שתיקות ובדידות, כי כל אחד נסע בתוכו תיק עצום, אז מספיק היה להתמודד עם התיק שלך, ואז עוד להכיל תיק של אחרים, ולא הייתה תרבות של שיח. אז היה מאוד קשה, ואני באמת מרגישה שאני חייתי בעולם עולם של שתיקות של החברה הקיבוצית, והיחיד, וכאן אני מתקשרת למה כנראה מיד הלכתי ליהדות, כי התחלתי לקרוא שבעצם אם ההורים שלנו חיו במין אווירה כזאת של עולם חסידי, ועולמו של היחיד, היה אחד מהפסגות של היהדות שהיא הביאה לעולם את העניין של עולם של היחיד. אלוהים ברא את האדם, הוא לא ברא ישיר את העם היהודי ישר, ולא את העם הישראלי ישר, ולא זה, הוא ברא אדם. ובעצם כל המקרא, כמו שיונתן זקס שלה שנפטר עכשיו, אמר, זה עולם של אומה של יחידים. ובחסידות זה היה כל כך מרכזי, ואנחנו בתור ילדים כל כך חילונים, ספגנו משפטים מאוד מרכזיים של היהדות, של כל אחד הוא עולם ומלואו, וכן היינו בעולם הזה, אבל זה הלך והתפוגג, כל העניין הזה של עולמו של היחיד, שאני עכשיו לומדת אותו כל כך ורואה את כמה הוא היה מרכזי, הוא הלך והתפוגג בקיבוץ, והקולקטיב היה בעצם היית צריך להתאים את עצמך לקולקטיב, אפילו מה שאני קראתי שבהתחלה, במיוחד בשומר הצעיר, הם הבינו שהקיבוץ דורש אנשים בעלי יכולות מאוד חזקות, כי החיים היו מאוד קשים, והתוויות היו מאוד חזקות, והייתה להם חברה שהם הלכו וגיבשו אותה, ולכן הם עשו מין בחינות כאלה מי יתאים לחברה. כי הם רצו אנשים מיוחדים, בוא נאמר. היו שם בעלייה השנייה, באמת היו ענקים, והיו באמת... אבל מה שקרה בסופו של דבר, הם בחרו כאילו את האנשים שיכולים להיות מיוחדים, אבל בסופו של דבר, האנשים המיוחדים האלה, היו צריכים להתאים את עצמם לקולקטיב, הם בעצם הלכו והיו צריכים להטמיע את עצמם בתוך הקולקטיב. וכך זה הלך והתפתח, עד שבסופו של דבר, באמת הבנתי שהאירוע שקרה לי, זה היה תוצאה של תהליך ארוך וממושך, שהשוויון הוא היה רק בתחום החומרי יותר, מה מגיע לי ומה מגיע לו. אבל זה לא כמו שגורדון אמר, ששוויון זה לקבל כל אדם על פי ערכו הוא. על פי ערכו הוא, לא שכולם צריכים להיות אותו הדבר. והשוויון פגע מאוד בהרבה מאוד אנשים. מושג השוויון פגע בהרבה מאוד אנשים, כי אי אפשר להשוות אחד לשני. אם יש משפחה, בקיבוץ שלנו הייתה משפחה שקולה, שאיבדה שני בנים במלחמת ששת הימים, שני בנים בתוך חודש. שני בנים חודש. והקיבוץ לא היה מספיק רגיש אליהם. אני לא רוצה לפרט כאן, אבל הקיבוץ לא היה מספיק רגיש אליהם. ופה אין שוויון, אתה לא יכול לדבר פה על שוויון במצבים כאלה. אז לפעמים השוויון מאוד מאוד פגע באנשים. אז כל מיני הערכים האלה שכל כך גדלתי עליהם, במיוחד שוויון ועבודה, התחלתי פתאום להרגיש שזה היה בזה, היה תמון בזה הרבה מאוד מוקשים, שמאוד מאוד...
התחלתי גם כבר בקהילתנו, שמוקיד צור כתב, הדברים האלה עולים, וגם ביומנים של עין חרוד, באותן יומנים של נשים בעין חרוד, אז הדבר הזה עולה מאוד על השאלה של מה זה שוויון, ועל העובדה שאישה צריכה להתאים את עצמה למה שמצפים ממנה, ולפעמים אפילו מה שמצפה ממנה הגבר. זאת אומרת, העניין העתיק הזה נשאר במקום שלו, זה הביא לא מעט אנשים להתאבדויות.
כן, היה עזיבות, לפעמים עזבו באמצע הלילה, ואנשים יצירתיים, הרבה אנשים נפלאים עזבו את הקיבוץ. הקיבוץ לא הכיל אותם. והרבה מאוד אנשים שבעצם כשעזבו את הקיבוץ, הם פרצו והתפתחו, ואפילו מנירם יצאו אנשים שבסופו של שבאמת ראויים ביותר, אבל הם לא, הקיבוץ לא יכול להכיל אותם. אז אני כותבת את זה לא מתוך כעס ולא מתוך התחשבנות, אלא אני מבינה את התהליכים שהיו, אבל היה פה אובדן של עולמו של היחיד, והיה עוד אובדן אחד שלי אישית, לי אישית הוא מאוד מאוד חסר, ואני לא הבנתי עד כמה שהוא חסר לי, הבנתי את זה כשיצאתי ללמוד ספרות באוניברסיטה, וזה את העולם הרוחני, כי הקיבוץ נהפך למאוד מאוד 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 ארצי ותכליתי מאוד, וכמובן עבודת הכפיים נחשבה יותר מכל. ועד שהלכתי ללמוד באוניברסיטה, ופתאום קראתי טקסטים אחרים, ונפגשתי עם עולמות אחרים, וביטויים אחרים, והייתי פשוט מוקסמת, מוקסמת לגמרי, ופתאום הרגשתי שאני בתוכי נפתחת, ומשם גם התחלתי בכלל לכתוב, גם כן שוב, זה שוב, אני לא יודעת, התבנית הזאת, שזה בא מבחוץ, שאחד המרצים אמר לי, שכתבתי עבודה, ציום על שירה מודרנית אמריקאית בהשוואה לצילום, כי אהוד אישי הטוב בדיוק למד צילום, והוא מאוד אהב את הצילומים שלו, אמר לי, תנסי לכתוב בעצמך שיר. והשיר הראשון שכתבתי היה באנגלית בכלל, על צילום של אהוד, ופתאום הרגשתי כמו איזה פקק, פתאום אני מחלצת איזה פקק מבקבוק, ופתאום משהו בי נפתח לא יודעת, זה באמת אנרגיה שלא ידעתי שהיא עצורה בתוכי, וזה היה באמת מין קריאה מינורית כזאת, בשיחה עם מרצה, ואני ממש נדהמת איך לפעמים הושטת יד כזאת, איזו קריאה קטנה, היא יכולה ממש לשנות חיים, זה פשוט לא יאומן.
מי זה מרצה?
אני תמיד שמחה לקרוא בשמו, קוראים לו דוקטור אד קודיש, היה מרצה אמריקאי, אחר כך הוא חזר לארצות הברית, והיום הוא חזר, והם חיים בפרדסיה שם, בפרדסיה הם חיים שם, והוא באמת שינה באיזשהו אופן את חיי בקריאה הזאת, שנתן בי אמון, עניין לתת אמון. אחר כך גם בדוקטורט, המנחה שלי, הרגשתי שהדבר החשוב שעשתה לי זה שהיא נתנה בי אמון, וגרמה לי ככה לשוט על המים הסוערים של ה... מחקר זה דבר הדבר האנושי הזה שכל כך נותן כוחות כדי לצמוח, כדי לגדול.
אז לפני שניגש לנושא הדוקטורט שהוא מעניין לנו מאוד, את רוצה לקרוא שיר?
נקרא שיר, איזה שיר אני אקרא? בעניין הזה אני אקרא את השיר הזה שכתבתי אולי על הקיבוץ, שחזרתי אליו, ועל שמו נקרא הספר שלי, מקום הולדתי נוקש על גבי. מקום הולדתי. מקום הולדתי נוקש על גבי. סרבן שכחה. מסתכסך עם צעדיי המתרחקים. עדיין אני מבקשת את השביל אל הגבעה, את השבלולים שלאחר הגשם, את החצבים וקיני הנמלים, את אלה הבאים מתוך היובש והולמים חיים ברקת האדמה. מקום הולדתי בא אליי לראות הקלו המים מעל פניי. עודנו מאמין שאשיב מבט לאחור, וכל אשר היה אמור לימוג יעלה כגבעות רחוצות לאחר המבול. האם יכול מקום לרדוף כך את האדם המתרחק? האם יכול אדם להשיב פניו ריקם? אז זאת השיבה שלי הביתה. הביתה ולהורים שלי.
אוקיי, אנחנו... ואז אני אשאל אותך כאן, מהו הקטע המוזיקלי הבא שתרצי לשמוע?
אז אני אשמח להשמיע את השיר שתמיד מרטיט את ליבי, ואני מתנישה אותו תמיד להורים היקרים, שאני מדברת איתם כל יום, ואני מבינה רק בדיעבד איזה נשמה גדולה הייתה בהם, שמזינה אותי. אז אני רוצה את השיר, בבקשה, שתלתם ניגונים לי, אמי ואבי.
פאני ברנשטיין.
פאני ברנשטיין, כן, כן.
תודה רבה. שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם מירי גלעד. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים. מירי חוקרת וכותבת ומשוררת, ואנחנו נפגשות, למען האמת אנחנו מכירות כבר מספר שנים ויש לנו שיחות, והשיחה הזאת גם כן אולי באה על גב השיחות האחרות. כלומר, היא לא באה מנוהר, כאילו אין לנו רקע משותף. אנחנו קוראות את השירים זו של זו, אנחנו שומעות מה קורה בחייה של אחת השנייה, ואפילו היינו במסע משותף בספרד כשעוד היו טיסות והיו אנשים מטיילים בעולם. ועכשיו אחד הנושאים שחוזרים בשיחות עם מירי, זה הנושאים שסביב המחקר על שני פרוזאיקנים גדולים, סמח חיזר ווירג'יניה וולף. וספק, וכשאומרים עליהם פרוזאיקונים, ספק אם הם לא גם בעצם משוררים. האם הם בכתיבה שלהם איכות שירית, אבל את לא חייבת לענות על זה, אני פשוט אומרת את זה. ודרך אגב, בשיחות שהיו לי עם ישראל ילירה, זיכרונו לברכה, הוא היה מביא תמיד את סמח חיזר כמשורר הגדול ביותר. למרות הוא אומר, כולם אומרים שהוא פרוזאיקן, אבל הוא בעצם משורר גדול. אז זאת אומרת שיש לנו כאן איזה מין מהלך שלם. ומירי, למה בחרת בסמח חיזר ווירג'יניה וולף? למה בשניים אלו? בין השאר הם כותבים בשפות שונות. כלומר, אם אנחנו מדברים על וירג'יניה וולף, אז זה לדבר עליה בתרגום בעצם. מה מקרב אותם בכלל זה לזה, כשאנחנו מדברים על ספרות? מה קרב אותם? מה היה המכנה המשותף ביניהם שהביא אותך לכתוב עליהם?
כן, נסתרות דרכי האל. אני לימדתי בבית הספר את הסיפור השבוי. וסיפור השבוי, יש איזה, בהתחלת הסיפור, יש איזה קטע שהחיילים הולכים, ופתאום הם יוצאים כאילו בנפשה מהשורה, והם רואים דברים אחרים לפני שהמפקד מחזיר אותם להיות בשורה. והקטע הזה של ההתבוננות, והקטע הזה של פתאום רגע של חירות נפשית, מאוד מאוד כבש אותי ונחרט בי נורא חזק. כי הסיפור הזה הוא סיפור, יש בו הרבה מאוד מסרים וכולי, אבל הרגעים האלה שבו את ליבי. מאוד מאוד התחברתי אליהם באופן ממש, ממש מפעים. וזהו. ואחרי שנים למדתי באוניברסיטה, ולמדתי קורס על וירג'יניה וולף, באיזשהו אופן הרגשתי שיש משהו בין שניהם, וחיפשתי באותו זמן נושא. דרך אגב, רציתי בהתחלה לכתוב את המחקר על הקיבוץ, אמרתי, זה העולם שלי, אבל לא מצאתי, אז הרבה. בקיצור, התחלתי עם סמח חיזר ווירג'יניה וולף, וכל הזמן הרגשתי שיש משהו, והרגשתי, ולא הצלחתי לחבר. האינטואיציה שלי הייתה נורא נורא חזקה, ולא יכולתי לוותר. עד ששמעתי בערב שבועות, תיקון שבועות, שמעתי איזו הרצאה של דוב אלבוים, והוא דיבר על ההתגלות. אני אפילו לא זוכרת מה הוא בדיוק דיבר, אבל אני באותו רגע, פתאום הרגשתי רגע של התגלות, במובן שהבנתי מה מחבר ביניהם. והבנתי שמה שמחבר ביניהם זה רגעים של התגלות. והספר שאני כתבתי בעקבות המחקר, באמת קראתי לו מסע על חוויית הרגע. כלומר, הרגשתי שיש בין שניהם, מה שמשותף ביניהם, שבאמת כל כך שונים, זה מהלך דומה של נפש האדם, שיש בה כמיהות. סמח חיזר כתב, למשל, משפט שקונחיית העולם הומה כמיהה. זאת אומרת, יש כמיהה מאוד חזקה לבני, לא לכולם אותו הדבר, ואולי אפילו לא בדיוק בדיוק לכולם, אבל יש לנו איזושהי כמיהה לצאת מהגורל האנושי הסופי למקומות יותר גבוהים, לאיזו נגיעה באינסוף בכל מיני דרכים. והכמיהה הזאת מובילה אותן הכיסופים בלשונו של רבי נחמן יותר, סמך מדבר, יזהר מדבר בלשון הכמיהה, ורבי נחמן בלשון הכיסופים, שבעצם זה כיסופים, זה לא דבר שאנחנו הולכים להגשים אותם, זה, עצם הכיסופים זה הדבר שמניע את הנפש. סמך יזהר אמר לי, בשיחה שהייתה, הייתה לי שיחות באמת חד פעמיות איתו, אני אחר כך תמללתי אותם בספר, והוא דיבר איתי על, על, על דבר שצריך כל הזמן להישאר בצימאון, ללכת הלאה, למצוא משהו, ושוב לצאת, ושוב לחפש ולהישאר בצימאון בלתי מרווה. זה משפט שאני נוסעת איתי כל הזמן. זה לא כמו בתרבות שלנו, זה להגיע ליד, לכבוש את היד, להגיע להציב מטרות, להיות תכליתי, לא. זה לחיות כל הזמן במצב של צמאון בלתי מרווה. והמסע שאני עשיתי בתוך המחקר הזה, שראיתי שהדמויות המרכזיות בשתי היצירות הגדולות שלהם, סמך יזהר, לקחתי את ימי ציקלג בעיקר, ווירג'יניה אולף את אלה מגדלור ומרת דלווי, וראיתי שהדמויות המרכזיות עוברות אותו מהלך של כמיות אדירות, לצאת מתוך הנסיבות, מתוך הגורל הזה של האנושי שכולנו נמצאים בתוכו, בכל מיני דרכים לצאת משם אל משהו פתוח יותר, גבוה יותר, רחוק יותר, ואז זה חוויה של השתהות בתוך הרגעים האלה, שמביאים להתבוננות, שבעברית זה מאוד יפה, כי התבוננות מביאה אותם לאיזה תובנות עמוקות על החיים, ולרגעים שהם, אני קראתי להם רגעי התגלות, כי אין לי טרמינולוגיה אחרת, לומר שאומרת, זה רגעים שאתה חווה חוויה מכילה גדולה, שחוויה של איזה היוודאות גדולה, חוויה של איזה תודעה שפותחת אותך למקום שאתה לא היית בו עד עכשיו. אבל זה רגעים, כי אנחנו לא מגיעים לאיזשהו מקום ונשארים שם. והמסע שהם עושים זה כמו מסע של גלים, זה כל פעם להגיע לאיזה פיק כזה, לאיזה סי של איזשהו רגע, שאתה מגיע לאיזושהי חוויה גדולה שנפתחת, ואחר כך זה מתפוגג, ושוב אתה מחפש את הרגעים האלה. וזה בעצם, זה כבר לא המסע של הרומנים הגדולים, שזה מי עבר, להווה, לעתיד וכולי, אלא זה, המסע הוא מרגע אל רגע. והרגעים האלה זה הנושא המרכזי בעצם במחקר שלי, שהוא מצוי בדמויות שלהם.
והמילה הזאת רגע חוזרת אצלך הרבה, וההתבוננות לרגע והמלאותו של הרגע הבודד, וזה נושא שחוזר בכתיבה, גם במחקר שלך, וזה משליך גם על הכתיבה שלך ללא סוף.
כן, ואני גם מתכננת להמשיך את זה, כי אני עכשיו חוקרת עוד סוגים רבים של רגעים, כי אני בעיקר עסקתי ברגעים שהם השתהות, שזה השתהות במרוץ החיים, והשתהות בתוך החיים שלנו ובעצמנו וכולי. איך אמר בחסידות רב, לא חשוב, אדם שאין לו שעה אחת ביום של עצמו, אינו אדם. זאת אומרת, אנחנו חייבים את המרחב הזה של ההשתהות הפנימית. אז עכשיו אני כבר עוסקת גם ברגעים אחרים, כי אני גם מוצאת את זה במרחבי תרבות שונים. קודם כל, אצל גורדון ובובר, לשניהם יש מאמרים על הרגע והנצח. ויש את זה הרבה בחסידות וביהדות, ובתרבות של המזרח הרחוק, ויש סוגים שונים עכשיו שאני חוקרת. אז זה החלום של הפנטזיה לפתח את הנושא הגדול הזה של הרגעים.
את רוצה לקרוא משהו בעניין?
אני אקריא משהו אולי מסמך יזהר. קודם כל, העניין הזה של, הוא כל הזמן, הדמויות שלו בימי ציקלג נמצאות בזמן מלחמה. ימי ציקלג זה שבעה ימי מלחמה. וזה סיפור על חיילים שנמצאים במלחמה. דרך אגב, בדיוק בקרוב מאוד לאזור של קיבוץ נירם, אז גם הנופים שם מאוד מדברים אליי, הוא אפילו מזכיר את נירם שם שלוש פעמים, ותמיד אני צוחקת ואני אומרת שאף חוקר לא שם לב לנקודה הזאת שרגשה אותי. ויש בהם כמיהה עצומה לרגעים של לצאת מתוך המציאות שהם נתונים בה, שמשועבדים עליה, לפרוץ את הרגעים האלה, והיצירה שלו רבויה רבויה בכמיות המתפוצצות האלה, לחוות את הרגע. למשל, אחד החיילים אומר, אני מרגיש את הרגע הזה, הרגע שהוא נכון והוא משלים, הוא לא מחוץ ולא מנגד, אני חי את הרגע הזה, לא את צלוף האש, אלא אני, את הרגע שהוא בלתי נפרד מהעולם, רגע שהוא כאילו סתמי, אבל הוא עמוק והוא רגע של חסד, אבל רק אם אני יעדה להיות בלתי נפרד, שאני אהיה משובץ בעולם, שיש לו ריח של אפר, והוא באמת מדבר הרבה על רגעי ההתגלות שהם בתוך החיים עצמם, הם בתוך היומיום. יש שם דמות אחת שהיא מחמירת לב של קובי המשורר ביבו, שהוא שואל את עצמו, מה זה ההתגלות? הוא רוצה להתחיל את הכל מההתחלה, להיות מהמקום שבו נולד הכל, לא להיות רק דור המשך. מה זאת ההתגלות? הוא שואל את עצמו, ואז הוא אומר, ואולי תהא זו תמונת איש אוכל פת בחלב לאור מנורה לאחר יום עמל גדול. אני מאוד אוהבת את זה, כי זה גם מזכיר לי את אבא שלי, איש עמל, וגם באמת את ה... זה מזכיר גם את הציורים של ון גוך, של אוכלי תפוחי האדמה והזורע. זאת אומרת, למצוא את הרגעים האלה של ההתגלות, את הרגעים האלה, בתוך החיים, לא צריך לנסוע למסע לעולמות אחרים. החיים שלנו עשירים ועמוקים, אם אנחנו חיים אותם בתוך חיי היומיום. ובאמת סמך יזהר הוא המרחיב הגדול, איך שמגדירים אותו, הוא פשוט מרחיב את החיים. הוא מרחיב את החיים מתוך ההסתכלות שלו, התבונה שלו, הנפש שלו. אני פגשתי אותו בשתי שיחות, ואני פגשתי אותו שהוא היה בן 87, מה שנקרא היום אדם זקן. איזה לאט של חיים, איזה התבוננות, איזה ניסוחים, איזה... באמת, אני חזרתי הביתה ואמרתי לעצמי, וואו, החיים יכולים להיות כל כך גדולים ועשירים, אם אתה ככה חי את החיים בצורה הזאת, שאתה כל הזמן מוצא את הרגעים האלה. עכשיו אני גם רוצה מאוד להדגיש שזה לא עניין של כל הזמן לחפש את החיים שזה היי, כי החיים, הרגעים האלה הם גם יכולים להיות רגעים מאוד קשים, אבל גם רגעים קשים, כאילו, אתה צריך ללמוד איך לחיות אותם, לא לברוח מהם, ואיך לחיות אותם, והוא כותב על מלחמה, הוא כותב על מלחמה, על, על, על ייאוש ועל אובדן, אבל שוב, העניין הזה, איך לצאת מהבור, איך לצאת מהבור, זה הכוח החיים שאני מוצאת ביצירה של סמך, של סמך יזהר. ולכן הוא באמת השראה מאוד גדולה בשבילי, היצירה שלו. אני כל הזמן חוזרת אליה, כי הוא באמת כל הזמן, הדמויות שלו כל הזמן חזות בחיים, בתאוות החיים, גם לנוכח המוות. זה מזכיר לי את המשפט של ניטשה, דרך המלך עוברת על סף התהום, כי החיים שלנו הם חיים של תהומות ושל סודות, ואנחנו נמצאים, ולפעמים שדווקא שנמצאים במצבים הקיצוניים יותר, אז החיים מתרחבים באיזשהו אופן. אז
מה
אתם
להשמיע לנו?
אני חושבת שמתאים כאן, זה השיר של ליאונרד כהן, ההמנון, שהוא שר שם, There is crack in everything, that's how the light gets in. זאת אומרת, החיים שלנו סדוקים ושבירים ופגיעים וסדוקים. דרך אגב, פרופסור אבי סגיר עכשיו הוציא ספר חדש, הוא קרא לו בהשראת השיר הזה, האור שבתוך הסדק. וכמובן אני מרגישה...
האור שבתוך הסדק, המקור שלו הוא חסידי. ליאונרד כהן לקח אותו ממקור קבלי וחסידי, והוא ציין את זה.
כן, אז אני באמת גם ככל שהחיים שלנו, אנחנו נעשים מבוגרים יותר, אז אנחנו יותר מרגישים בסדקים, ואני חושבת שההתמודדות בחיים זה כל הזמן למצוא את האור שבתוך הסדק, וזה קורה לכל אדם. אז אני הייתי שמחה לשמוע, להשמיע את השיר הזה, שמתוך כל הקשיים תמיד לזכור שבתוך הסדק בוקע אור.
The birds they sing at the break of day, start again, heard them say, don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again, the holy dove, she will be cut again. perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. For signs, the signs were sent. The birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every government. Signs were all to see. Can't run no more with that lawless crowd, while the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. But still to ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Strike up the march. There is no drum. Every heart to love will come. But like a refugee, ring the bell that still.
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם מירי גלעד. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים, ואנחנו ככה עשינו לנו מסע בין הקיבוץ בדרום, בנגב, לבין ביקורת אולי גם על הקיבוץ ועל החיים, אחת היצירות הגדולות ביותר של החברה הישראלית היא הקיבוץ, ובכל זאת יש לנו איזושהי ביקורת מעניינת ומבפנים על התופעה הזאת, ועל סמך יזהר, ואנחנו עכשיו מגיעים לחלק שבו נדבר יותר על השירה שלך, חמישה ספרים עד כה, אם תרצי את הציינים מאיפה את קוראת, ואני רוצה לשאול אותך, מתי התחלת לכתוב שירה? נדמה לי שזה קרה מאוחר, לא? יחסית?
כן, זה קרה מאוחר, אני סיפרתי שזה היה באוניברסיטה שם, שהמרצה שלי פתאום מושיט לי יד, ומאותו רגע התחלתי לכתוב, וזה הלך וגבר, הצורך הזה, ובאמת, זה ממש, ממש הלך והפך להיות חלק מאוד משמעותי בחיים שלי, ואני מרגישה שהיום יותר מתמיד, אני, זה החירות שלי, וזה הכורח שלי, ו... אני מרגישה שאני מצליחה להבין את עצמי, לדובב את עצמי, לדובב את העולם סביבי, ולתת לעצמי גם איזשהו מרפא אפילו בכתיבה הזאת, כשהעולם סוגר עליי באיזשהו אופן. אז אני אקריא שיר שכתבתי אותו לאחרונה, הוא בכתב יד החדש שלי, קראתי לו צעדת בוקר. כתבתי אותו בעצם בפסח, בתקופת הסגר של הקורונה. מודה הלילה שהתקלף והגיע אל גרעין האור, והשיב לי את חירות המבט. נשמתי מפל צלילים מחגיגת ציפורים. נהר הכביש זרם תחת כפות רגליי. אחזתי בחבלי הצלילות שנשאה אותי, לצעוד באור ראשון. כמה התאמץ להאיר לי פנים, שירת עלה הרוקד על קורי הכביש, מסך אל זונות זקופי משושים, שלוות מכוניות באורוותן, שקט של חג והסגר, דיבר בקולות של תכונה לקראת. לפתע ענפתי מטה בכוחם של היודעים, חציתי את ים החרדה, ענפי קליסטמון שלחו אליי לשונות אש, להבעיר פרי לוהט באורכיי, ואמונה בזהב האדום. צעדיי גברו, הלמו ברכות הספק, בני יחלים, בני יחלים, הוא יחלים, הוא יחלים, בני יחלים.
שהסוף, סופו של השיר אומר שאת נמצאת כרגע בתקופה של התמודדות עם מחלה?
מסע החלמה של הבן. אני ככה מרגישה שזה מסע החלמה. וזה מסע קשה, מסע ארוך, עם גם הרבה נקודות אור של הבן. מתגלה בכל עוצמת נפשו וכוחות חייו, והוא הופך באמת להשראה גדולה מאוד עבורנו, ומרשים מאוד לראות אדם בהתמודדות, בכוחות התמודדות שכאלה.
ואת מלווה אותו בכתיבה?
אני מלווה אותו בכתיבה, כי אני גם, לא הייתי אומרת שאני מלווה אותו, אני מלווה את עצמי, כי גם הוא חולה, הוא מחלים, אבל אני אימא שלו, וכל הרטטים עוברים בי מאוד חזק. אז זה משהו מאוד משמעותי שעובר, אז אני מנסה להרגיש ולפנח ולתת מילים, זה איך סמך יזהר אמר, לאמור דבר ויש עולם. ברגע שאתה אומר את הדברים, אז אתה מסדר את העולם, אתה בורא את העולם שלך, אתה מבין אותו, אתה מתמודד איתו, ובכל אופן ככה זה בשבילי העניין הזה. זה הכל מסתורי, אנחנו חיים בעולם של תאומות. אני היום בעצם מנסה גם להיות בתאומות, לא לפחד מהתאומות, וגם ללכת כל הזמן אל הסוד של החיים, אל המסתורין, אל הדברים האלה הלא ברורים, להיות במצבים של בין הדברים, שהמקומות המרתקים, הקשים והמרתקים ביותר, והנה אני נמצאת שם עכשיו. אז אני חושבת שזה מה שיכול, במקרה הטוב, באמת להביא לי יצירה טובה, לדיבור הנכון, שבאמת מרגיע אותי, אם אני מצליחה לתת מילים לעולם שסוער בתוכי, או שמפעים אותי. זאת אומרת, זה שני הדברים, זה שני הקצוות של החיים.
הצד התרפויטי של היצירה גם.
כן, אני חושבת שגם, אבל זה באמת צורך נורא חזק לבטא את הדברים. לא כל אחד מוצא, לא כל אחד יש לו את הצורך הזה, אבל אני זוכרת שהייתי עם אהוד, אישי הטוב, איזה נוף מדהים, ובאמת כל כך התפעמנו והכל, ואני אומרת לו, נו, תגיד משהו, והוא אמר, לא, אני לא צריך להגיד, לא כל אחד צריך להגיד, אבל אני חייבת לתת מילים לחוויות שלי, אני חייבת להעניק להם מילים, כי אחרת הדברים לא סגורים אצלי, אבל זה לא אצל כל אחד, זה חוויה של אדם שחי מילים, אני חיה מילים. אני מתרגשת ממילים, אני מחפשת מילים, אני כל הזמן מחפשת, כמו שצייר מחפש את הגוון, כל היום אני יכולה היום שלם לחפש מילה. אני מחפשת את המילים כל הזמן, לדובב את העולם ואת העולם של עצמי, ואת כל מה שקורה בפנים ובחוץ. מילים, מילים. זה העוגן.
רוצה לקרוא עוד שיר? כדי לא לדבר על המילים, אלא להיות עם המילים.
אני אגיד, העניין הזה של הצורך כל הזמן גם להיות במקומות גבוהים יותר אולי, אז אני הייתי בטיול באיסלנד, ואני רוצה לתת דוגמה של שיר, איזו חוויה שהייתה לי, שפתאום הרגשתי את הצורך הזה להישמע לקריאה של החיים, כי אני מרגישה שסמך חיזר הוא אדם שכל הזמן החיים קראו לו. אני חושבת שככה אדם צריך לחיות, שכל הזמן יש קריאה שצריכה להרים אותו מחיי השגרה שלו ומנסיבות החיים והכל. הקריאה הזאת, כי בשיחה עם סמך חיזר הוא אמר לי, תשמעי, תזכרי ששמואל הנביא, כשהוא היה ילד קטן במשכן, והוא שמע את אלוהים, והוא לא הבין מה קורה לו, אלי, הכהן לא שמע אותו, רק הילד שמע אותו. זאת אומרת, הקריאה הזאת שאומרת לך, אלה החיים שלך, אתה צריך ללכת בעקבות הקריאה, בעקבות הייעוד שלך, זה דבר החיים שלנו הרבה פעמים מחבים לנו את הקריאות האלה, וזה מאוד עצוב, וסבא חיזר הוא אדם שכל הזמן שמע את הקריאה הזאת, ולא לכל אחד זה קורה באלף, כן? ואז אמרתי לסבא חיזר, לך זה קרה, זאת אומרת, שמעת את הקול הקורא והוא הנהן, אז אני רוצה איזה רגע אחד של, שהייתי באיסלנד וראיתי מראה כזה של ציפור על רקע של צוק מאוד גדול. לולא שחפית הקוטב הקטנה שפרסה את לובן כנפיה, הייתה נשמטת מאיתנו התעוזה לנוע שוב, לנפנף בכנף הרצון הדחוקה, להגביה את כוחנו מעבר למידת הגש שקפה. לולא היינו עדים להתגוששות הסמויה הזו בין המעוף לבין החומה המצמיתה, בין הלובן הזעיר והקיר הכהה, בין הזורם לסוגר, בין החד פעמי לנצחי, לא היינו מתעוררים שוב אל הקריאה שקבתה.
אז קריאה אל קריאה. תאום אל תאום קורא.
בדיוק, כן. וזה גם העניין של שמיים וארץ, של הזרם, של הקבוע ושל הזורם, שאני אומרת שוב, אני חוזרת, זה מה שהיה חסר לי בקיבוץ, שלא היה את הרב-ממדיות הזאת של החיים, ואני חושבת שזה המהלך הנכון של כל אדם, של לחיות כמה רבדים ולא רק רובד אחד. ולשם אני מנסה.
איזה מוזיקה תרצי עכשיו, אחרי שני השירים שקראת?
אז אני אקרא, אני מבקשת שיר המעלות, שיר המעלות, שהוא שיר, היינו בחוץ לארץ בטיול, וכל בוקר נכנסנו למכונית, ושמנו את השיר הזה, שהוא תמיד באמת, זה שיר שעולים איתו, והיינו שמחים, ושיר באמת תמיד מרגש אותי מחדש, של חנן יובל.
בביצוע של חנן יובל, ספר, זה פרק בתהילים, ונכון, אנחנו גם אומרים, קוראים את השיר, שרים את השיר הזה, בתחילת ברכת המזון, בכל מיני הזדמנויות אישיות. אכן, שיר עתיק ועכשווי מאוד.
כן, וזה גם, זה גם שירה, וזה גם, וזה גם מקורות היהדות, וזה גם רלוונטי. כן, זה נוגע מאוד בנפש, ומאוד אוהבת אותו.
אז הנה הוא.
בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחומי אז אמא לצחוק פינו ולשוננו רינה אדוני לעשות עם אלה, היא הגדירה אדוני לעשות עם אלה.
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן, משוחחת עם מירי גלעד. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים. ואנחנו כבר מגיעים לחלק האחרון של השיחה שלנו. ואני רוצה לשאול אותך ככה על רקע מה שאנחנו חווים היום, גם באופן אישי וגם באופן קוסמי, אפשר לומר את זה, עולמי, את המגפה שמקיפה אותנו. נכון שיש לנו את הכאבים האישיים שלנו, דיברת פה על הבן, המחלים, ואפשר, ויחד עם זה יש משהו שהוא כופה על כולנו איזשהו קשב וזהירות והימנעות ואולי גם חרדה. מה את חושבת על מה שקורה לנו? האם את רואה איזשהו שינוי שמשנה אותנו, את היצירה שלנו?
בעקבות הקורונה?
כן.
אז
אנחנו לא בעקבות, אנחנו בתוך
הקורונה, כן, בעקבות. תראי, האמת היא שהשנה הזאת היא שנה באמת, אם אפשר להגיד, אם אמא שלי הייתה אומרת, היא הייתה אומרת מיוחדת, כן, היא לא אהבה להגיד דברים קשים, אז היא הייתה אומרת מיוחדת. שנה מאוד קשה, ואנחנו נמצאים פה גם במשבר פוליטי מאוד גדול, וגם הקורונה שמטלטלת את החיים, ולי כמובן, לנו גם במשפחה יש סיפור של החלמה, אז הקורונה במקרה הזה נמצאת אצלי במקום השלישי מכל הדברים האלה, ואני חושבת שהיא מלמדת אותנו הרבה מאוד שיעורים. קודם כל, העניין הזה של קצת לעצור את מרוץ החיים, שאני כל כך הרבה כותבת עליו, אני אפילו דרך אגב אפילו דיברתי על זה עם בנקאים ומהנדסים, על העניין של מרוץ החיים שצריך להרפות, ואני ממש חקרתי וחוקרת את הנושא הזה לחשיבות ההשתהות הזאת שהקורונה בעצם מאפשרת לנו. כמובן, אני מדברת על אנשים שלא אלה שפרנסתם נגזלה מהם, ואיזה השתהות ואיזה זה לא הסיפור שלהם, אבל בכל זאת. הקורונה לימדה אותנו באמת של הצורך שלנו מאוד מאוד להיות אחד עם השני, ולא לחשוב, ולהיות משובצים בעולם במושגים של סמך יזר. לא לחשוב שאנחנו, אני, כל הזמן להיות מרוכזים באני שלנו, ומסמך יזר אני כל כך הרבה למדתי את העניין הזה של החיים הגדולים שלנו זה שאנחנו ביחד. הוא אמר, אני רוצה להיות חליל בתזמורת, להיות ביחד, לחוש אחד את השני, כי תמיד אני הייתי אומרת לאנשים, תראו, הנפש היא נפש, זה לא יעזור שהטכנולוגיה משתפרת, והדברים נעשים הרבה יותר נגישים ומהירים, בסופו של דבר אנחנו זקוקים מאוד מאוד אחד לשני, ומגע קרוב ופנים אל פנים, אפרופו מסכים שאנחנו חיים. אז השיעורים של הקורונה הם שיעורים מאוד חשובים, אבל המשבר הוא מאוד גדול, והוא קשור גם למשבר הפוליטי, ואני לא בדיוק אכנס לזה, אבל אני נמצאת הרבה מאוד בתוך המשבר הפוליטי, אני הולכת הרבה להפגנות, ואני מרגישה צורך מאוד מאוד גדול לתת מקום לחירות הפנימית שלי, להשמיע את הקול שלי, לא שאני עומדת על הבמות ונועמת, אבל את הקול הפנימי שלי, בעשייה שלי, בהתנגדות שלי למצב. וכולנו זקוקים בסופו של דבר לחסד, שנתן זך כתב לנו את השיר הכל כך יפה הזה, והוא מחלחל, כן, זה גם מחלחל היצירה, הנה גם אני מרגישה שכל מה שאני כותבת היום זה קשור ליצירה, זה קשור לקורונה, זה קשור למצב, כי זה בדיוק השבר שאני מנסה בתוכו למצוא את האור, כשאני דיברתי על זה קודם. זה שבר מאוד גדול שאנחנו נתונים בו. הרבה פעמים שבר יוצר יצירה, זאת אומרת, דווקא מתוך השבר, הרבה פעמים, איך אומרים, הייאוש היוצר, זה ביטוי שלמדתי אותו, שהייאוש הוא הרבה פעמים יוצר, הוא מקום של יצירה. אז מתוך השבר הזה, הייאוש אפילו, אנשים יוצרים בכל מיני תחומים, ונוגעים בכל מיני נקודות שאולי לא נגעו בהם, אלא בשל הקורונה והמצב הפוליטי, ויש גם לכל אחד גם מצבים אנושיים, אם זה שבר כלכלי, ואם זה שבר אישי, ואם זה שבר פנימי וכולי. השברים הם רבים, ואנחנו זקוקים באמת לאסוף אותם. ולדעת שוב להושיט יד יותר, להסתכל פנים אל פנים, להיות אחד עם השני, להרגיש אחד את השני. כי אם אמרתי שהקיבוץ התחיל מזה, שאנשים הבינו שזה כורח להיות ביחד, אז הנה, אני חושבת שגם הימים האלה מלמדים אותנו שזה, הכורח הזה חוזר אלינו. הרבה דברים שאיבדנו בדרך.
להיות ביחד, כן. כן, זה עולם שמצד אחד מפרק אותנו לפרטים, לחלקים, לנפרדים מאוד אחד מהשני. והשאלה, איך מתקיים הביחד? אם מתקיים. אני לא בטוחה שהוא יכול להתקיים כשכל כך מפרידים אחד מהשני, ולכן אולי צריך למצוא את הביחד באופן חדש, אחר.
זאת עבודה, זאת עבודה, וזה אתגר, וזה אתגר קשה, אבל כנראה שאי אפשר בלי זה, לא נוכל בלי זה. לא נוכל בלי זה.
כן, אנחנו נראה באמת, האם יוולדו תינוקות, אחרי המשבר הזה. זאת שאלה גדולה מאוד בעיניי. אם ירצו תינוקות להיוולד אל תוך העולם הזה.
גם זה יצר יצירה. להוליד תינוקות זה גם יצר היצירה.
נכון. אז מירי, בואי תגידי לי שני דברים. אחד, אנחנו ככה נסיים את השיחה שלנו. מה תרצי לשמוע שיר שיסגור לנו את השיחה, ואיזה שיר תרצי לקרוא?
השיר שאני ארצה, המתבקש ביותר, זה כולנו זקוקים לחסד, השיר של נתן זך, שהוא גם קשור לשיחה, וגם נתן זך.
הלך לעולמו, אני אציין את זה כי זה גם נועץ איזשהו נעץ בזמן שבו אנחנו מדברים, בימים אלה נפרדנו מנתן זך שהלך לעולמו, ויש איזה המולת פרידה סביבנו, כן. והטוב ביותר זה לשמוע שיר שלו, ואנחנו גדלים על השירים שהולחנו.
כן.
מה תרצי לקרוא?
זה שיר, סוג של שיר תפילה כזה, שכתבתי אותו בגינה שלי, זה היה בזמן החגים, לפני טרום קורונה, ואור אחרון בגן, אני יושבת בגינה והגינה מחשפת אותי והאור מחשף אותי ואני מרגישה ממש תחושה של תפילה. אז אני אקרא את השיר הזה. אור אחרון בגן. אור אחרון בגן נמזג אל מקומי בטבורו של גן. טיפות זמן נוטפות מול פניי. רוח מעלעלת בין דפיו. אני מתבוננת בענפים מתפללים, לומדת מהם תנועה נכונה. שומעת רטט עלים ההוגים כל הברה, לרגע עוצרים, כעומדים באלף את מרחב האמירה, ושוב חותרים אל המעשה הגדול של היקום, תנועה ונשימה. האור יורד כיד הורית על ראשי הברועים. המתנה מחושבת. מחושפת. מה יהיה בסופו ביום הזה שנגזר דין לאדם? איך יאותת לנו השחר שרגליו בחשיכה, ראשו בתשוקת הרצון, ושמועות על שם אחר של בוקר עורבות בין סורגי השער? שקט ניגר מהחדרים, הודף את הקירות אל חוצות העולם. אני מוזמנת להצטרף אל ההתמסרות הזו, לשלוח יד, לעלעל בין העלים הפתוחים, דפי התפילה, לשאול על מילים ירוקות של אמונה שאין להן כתב, רק אות שהיה רגע שהשער נפתח.
מאוד. וזה גם רגע טוב מאוד.
כן.
תודות לך כל כך על השיחה הזאת, ועל הקריאה, ועל החשיפה הזאת של מהלך שלם. הייתי אומרת שלמדנו מהשיחה הזאת משהו על, על כל המהלך הזה, ורק אני אוסיף כאן משהו מתוך העולם שלי, ומתוך השיחות שלי הולכות ומצטברות עם משורים, סופרים, שחלקם גם כן דור שני, או דור שני במונחים של שואה, או דור שני במונחים של עקירה ובנייה, או אגירה, שהעולם הזה של השתיקות, והמסך הזה שהוקם בינינו לבינם, בינינו אני מדברת בני הדור השני, הוא עולם משותף כנראה לחוויה הישראלית. החוויה הישראלית בנויה על היחסים האלה, האמביוולנטיים, הדו-ערכיים, ביחסי הורים ובנים, וכמה שזה פרטי ואינטימי, מסתבר שזה גם מאוד קולקטיבי. אז אם זה קולקטיבי, זה גם רלוונטי. אז באמת תודה רבה לך, מירי.
תודה חבר'ה, תודה לך, חברה יקרה.
שתהיה החלמה מהירה, ושתהיה הצלחה בכל אשר את עושה. ואנחנו ניפרד ממך, ולהבדיל אלפי הבדלות, ניפרד גם מנתן זך, שטוב בחרת שבחרת בו. ונשתמע.
נשתמע.
חסד כולנו זקוקים למגע נרכוש חום לא בכסף נרכוש מתוך מגע לתת פרצות לקחת ולא מתוך הרגל כמו שמש
Oh, shit. la di la 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 ta la 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 di la la di la 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 la